Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
הפרק בחסות bambit.co.il, החנות לאנשים שאוהבים מוזיקה. אני יושב עכשיו עם אוזניות מדהימות מתוצרת גרדו לאבס ומקשיב למוזיקה שלי בספוטיפיי. תענוג. את האוזניות הפנטסיות האלה קיבלתי לניסיון מירון צור, אותו ירון מאודיו אנג'ל, למי שזוכרים, שקפץ אלינו למשרד לפני כמה ימים. אני לא יודע איך אני אחזיר לו אותם בסוף, אבל אין צורך לקנבי. בבמביט תמצאו אוזניות, רמקולים וציוד אודיו מהחברות המובילות בעולם במחירים שפויים. כנסו לאתר ודברו עם ירון, הוא יסדר לכם הנחה מיוחדת למאזיני עושים היסטוריה. ואגב, הפרק האהוב עליו הוא הפרק על הבשר המלאכותי. bambit.co.il, כי אודיו נהדר לא חייב להיות יקר. כמה אתם רגישים לכאב? לכל אחד יש סף כאב אישי, ולפעמים הוא שונה מאוד מאחרים. נחשפתי לדברים האלה כשהייתי מפקד בצבא. היו לי חיילים שכל כאב ראש היה משפיט אותם לגמרי, ולעומתם היה חייל שהסתובב שלושה ימים עם דלקת חמורה בתוספתן, כאילו שמדובר בעקיצת יתוש תורדנית. ההבדלים הבין אישיים האלה הם חלק ממה שהופך את מקצוע הרפואה למאתגר כל כך. שילוב ייחודי של מדע, טכנולוגיה מתקדמת ופסיכולוגיה. קשה למצוא דוגמה טובה יותר לאתגר שמציבה הפסיכולוגיה של המטופלים בפני הרופאים מאשר תופעת הפלצבו. כדי להסביר על תופעת הפלצבו, גייסתי לעזרתי את גלעד דיאמנט, שמאזינים ותיקים של עושים היסטוריה ודאי זוכרים אותו מהפרק שעסק באסטרולוגיה.
טוב, אז אני גלעד דיאמנט, ידוע כחשיבה חדה, הבלוג, האתר והספר. אני מגיע מהייטק, פיזיקה, תואר ראשון בפיזיקה, זה היה כבר לפני יובלים. ובשעות הפנאי, שיותר ויותר בזמן האחרון, אני מקדיש בעצם לתחום של שאני קורא לו חשיבה חדש, שזה בעצם חשיבה ספקנית, מדעית, ביקורתית, כל מיני שמות, סקפטיקס ככה באנגלית הכי קרוב לנושא.
מהו אפקט הפלצבו? גלעד מספק לנו את ההגדרה הבאה.
שבן אדם מרגיש טוב יותר אחרי שהוא מקבל איזשהו טיפול שאומרים לו, שמבין שאמור לגרום לו להרגיש טוב יותר, למרות שבטיפול הזה אין בעצם את האלמנט הפעיל, נקרא לזה.
לא צריך ללכת רחוק כדי למצוא דוגמאות יומיומיות לפלצבו. כל הורה מכיר אותו בוודאות. כשהבת שלי הייתה קטנה, התרופה הטובה ביותר לכל שריטה או חבורה הייתה נשיקת הקסמים של אבא. אבא מנשק והבובו כבר לא כואב יותר. היום היא כבר בת 10, ילדה גדולה, והשטויות האלה כבר לא עובדות עליה. אבא, היא אומרת לי, הנשיקות שלך לא עובדות, אני רוצה תרופה אמיתית. רק אחרי שהיא קיבלה את התרופה, היא הולכת לישון מרוצה וקמה בבוקר כמו חדשה. אני רק צריך להחביא את תרכיז מיץ הפטל שנתתי לה, והכל מסתדר. הנה דוגמה נוספת לאפקט הפלצבו שבה נתקלתי ברדיט, אתר פורומים ידוע. מילת הקדמה, LSD, לטובת מי שלא בקיא בעניינים האלה, מגיע כפיסת נייר קטנה ספוגה בסם שמניחים על הלשון. אחד הגולשים רשם את הסיפור הבא. ציטוט, הייתי במסיבה והייתה שם בחורה עם מעט מאוד ניסיון עם סמים שרצתה לנסות LSD. הבחור שהחזיק את ה-LSD נתן לה חתיכת דף קטנה מספר טלפונים, ולבחור אחר נתן את הסם האמיתי. הבחור עם הסם האמיתי נכנס לטריפ, ראה הילות וכאלה. את הבחורה עם הפלצבו מצאתי בוכה מתחת לשולחן, מקובלת בתנוחה עוברית. לא היו לה בעיות פסיכיאטריות שאני יודע עליהן, היא פשוט האמינה. סוף ציטוט. אבל הבעיה עם שתי הדוגמאות שהבאתי היא שהן אנקדוטליות מאוד, בשעה שהמדענים אינם מסתפקים באנקדוטות. הם זקוקים להוכחות, למחקרים מעמיקים ולניסויים מבוקרים, כדי להשתכנע בקיומה של תופעה כלשהי. וזו בדיוק הבעיה עם אפקט הפלצבו. גם היום, מאות שנים לאחר שנתגלה לראשונה, התופעה הזו מבלבלת מדענים ומתעתעת בהם ללא הרף. כפי שנגלה בהמשך, קשה מאוד לתכנן ניסוי כך שיוכיח בוודאות שאפקט הפלצבו קיים. ואם הוא קיים, את עוצמתו והשפעתו האמיתית על חולים ומחלות. לשאלה האם אפקט הפלצבו קיים, ואם כן באיזו עוצמה, יש השלכות מהותיות ומעשיות מאוד על כמעט כל תחום בעולם הרפואה, כולל תעשיית התרופות, שם משקיעות חברות תרופות מיליארדי דולרים כדי להתמודד עם. אל הפלצבו הגעתי בעקבות סדרת מאמרים שכתב גלעד על התופעה, מאמרים מעמיקים ומפורטים במידה יוצאת דופן שמנתחים את הפלצבו מכל היבטיה, היסטוריים, פסיכולוגיים, קליניים ונוירולוגיים. התיישבנו לשוחח על אפקט הפלצבו בביתו של גלעד בקרמל שמשקיף על מפרץ חיפה. כסופר וכבלוגר מוביל בתחום הספקנות, גלעד מקדיש את זמנו לעיסוק באזור האפור שבין מדע ופסודו-מדע, היכן שהפסיכולוגיה האנושית על כל ההטיות והמוזרויות שלה עובדת שעות נוספות. הדבר הראשון שרציתי לדעת הוא כמה זמן עבד גלעד על סדרת המאמרים הזו, הנדירה בהיקפה ובעומקה.
זה כמה שבועות, זאת אומרת כמה שבועות שאני אומר זה ממש בתקופה שהקדשתי את רוב הזמן לזה, זאת אומרת הייתי ימים שלמים קם בבוקר, עובד ואוכל משהו, ממשיך לעבוד, הולך לישון, או ברמה כזאת, בוא נגיד שפה ושם היה דברים אחרים, אבל אז שבועות של עבודה, פשוט המון 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 חומר לקרוא, וכמו שקצת נראה עוד מעט, יש המון, זה מבלבל, כי יש המון דברים שלא מסתדרים אחד עם השני, וסותרים, זה לא שנכנסים במקום אחד, קוראים מסודר, המון מחקרים, כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר, זה משתנה בתקופות גם, אז אם אתה נופל על משהו ישן, לעומת חדש, והדברים העיקריים שאני מגלה, זה בעצם איך המוח שלנו עובד, איך אנחנו תופסים את העולם, מה זה בכלל מציאות מבחינתנו, מה באמת ומה נראה רק ש... וכולי, כן, אשליה, מציאות, תעתוע, דמיון וכולי, זה הרבה יותר מטושטש ממה ש... אני חשבתי בכל אופן, אני חושב ממה שרוב האנשים מבינים.
הבה נקפוץ אם כן לבריכה המתעתעת של אפקט הפלצבו, ונגלה עד כמה המים שבה עמוקים. אפקט הפלצבו מוכר כבר מאות ואולי אלפי שנים, אבל הוא תמיד תואר באופן אנקדוטלי כאוסף של סיפורים, ולא כמחקר מדעי ממש. הפעם הראשונה שעמדה התופעה בפני בחינה מדעית רצינית הייתה בסוף המאה ה-18. פרנץ מסמר היה רופא צרפתי שטען שהמציא טיפול רפואי כנגד מגוון מחלות, המבוסס על תופעה שכינה אותה מגנטיות חייתית. הוא נתן למטופליו לשתות מים ממוגנטים, לבלוע חלקי מתכת ממוגנטים ולהחזיק מוטות ברזל. בטיפוליו של מסמר היה מימד דרמטי רב עוצמה. המטופלים שרו, רקדו וקפצו בשעה שמסמר עצמו ניצח על הטקס לבוש בגדים ססגוניים. למעשה, הפועל הלועזי to mesmerize, שפירושו להקסים או להפנט, מגיע משמו של מסמר.
הפציינטים שדרך אגב הרוב פציינטיות היו מגיעות לשם ומחזיקים במוטות האלה וזה היה מתחיל לשנות להם את התסמינים וחלק היו מתעלפות שם וכל מיני דברים מוזרים היו קורים דרך אגב וכל מיני רכילויות שהיה חדר פרטי שהוא היה מדי פעם לוקח איזה מטופלת נבחרת הסתובבו כל מיני סיפורים מה באמת קרה בחדר הזה כי כל מיני סימפטומים היו דומים לדברים אחרים קצת שאנשים חוות וזה בעצם היה אחד מהטריגרים להקים ועדת חקירה בנושא, שלוי ה-16, לא פחות, הקים ועדה מלכותית.
בוועדה שכינס המלך לוי היו כמה מבחירי המדענים של התקופה. בנג'מין פרנקלין, שגריר ארצות הברית בפריז, הכימאי אנטואן לבואזיה והרופא ז'וזף גיליוטה, ממציא הגיליוטינה. כדי לבחון את תקפות טענותיו של מסמר, הציבו חברי הוועדה בפני המטופלים 4 כוסות זהות למראה. 3 כוסות מים רגילים וכוס אחת של מים ממוגנטים. המתנדבים בחרו מהן באקראי ושתו. חלק מהם התעלפו גם בעקבות שתיית המים הרגילים. הניסוי הוכיח שמסמר הוא שרלטן, אבל הוא גם עורר עניין רב בקרב הקהילה המדעית והרפואית, כיוון שהדגים היטב את עוצמתה של תופעת הפלצבו. מקרה נוסף, מוכר פחות מזה של מסמר, אבל בעל השפעה גדולה יותר על המחקר המדעי, היה זה של הממציא האמריקני אלישע פרקינס. בשנת 1796 פיתח פרקינס זוג מוטות מתכת, אשר היו מסוגלים לדבריו לשאוב את הנוזל החשמלי המזיק, אשר מונח בשורשו של הסבל, וכך לרפא את מטופליו כמעט מבלי לגעת בהם. המושכנים של פרקינס, טרקטורס בלאז, זכו להצלחה מכובדת בקרב החולים, ואפילו ג'ורג' וושינגטון רכש זוג מושכנים לעצמו. פרקינס אפילו זכה לקבל את הפטנט הראשון בארצות הברית שניתן על טיפול רפואי. גלעד דיאמנט מעריך שלעובדה שפרקינס תיאר את ההמצאה שלו במונחים של נוזל חשמלי, הייתה השפעה לא מבוטלת על הצלחתה.
כל תקופה יש לה את הפסאודו בלבלה שלה, אז זה תמיד משהו בחזית המחקר, אז זה היה חשמל ומגנטיות, זה היה מילה חמה במדע, ואנשים לכן המציאו כל מיני טיפולים בחשמל ומגנטיות. אחר כך היה קוונטים, קוונטים, והיום אני חושב שכבר מטפלים לפי תורת המיתרים.
רופא אנגלי בשם ג'ון הייגארת' חשף את מעשה השרלטנות של פרקינס. הוא הכין מוטות מזויפים, מקלות עץ מצופים בצבע מתכתי, אבל למרבה ההפתעה מטופליו דיווחו על שיפור במצבם הבריאותי. למשל, אישה שסבלה ממרפק נעול דיווחה שהתנועתיות של ידה השתפרה אחרי הטיפול במוטות המזויפים. הייגארת' הבחין כי מפרק המרפק שלה נותר נעול כשהיה, אבל היא פיצתה על המגבלה הזו על ידי סיבוב רחב יותר של הכתף ומפרק כף היד. הייגארת' התרשם מתוצאות הניסוי והמשיך לחקור את העניין לעומק. המסקנה שאליה הגיעה הייתה,
ככל שהאמון ברופא גדול יותר, וככל שהטקס של הטיפול יהיה דרמטי יותר, האפקט יהיה חזק יותר.
אל המסקנה הזו הגיעו גם הרופאים שחקרו את התופעה במאה ה-20, והיא תקפה ושרירה גם בימינו. את המוטות הצבעוניים והמגנטים הכבדים החליפו כדורים וטבליות, אבל העיקרון נותר זהה.
באופן כללי, ככל שהטיפול דרמטי יותר, ככה האפקט פלצבו חזק יותר. כך כדור קטן, לבן וזול, אז זה פחות מכדור קטן לבן יקר, או כן, כל פלצבו אני מדבר, או פלצבו כדור אחד, נניח חלש יותר מפלצבו של שני כדורים, או חלש יותר מקפסולה כזאת צבעונית, אם אתה יודע, חצי צהוב לבן כזה, זה כמובן פחות חזק מפלצבו שניתן בזריקה. והפלצבו הכי חזק זה כל מיני טיפולים, ניתוח כלשהו, או איזו אופרציה שלמה מסביב. כמה שאתה תפאר יותר את הטיפול הזה, תביא לכאורה ראיות, תבנה חדר טיפולים יותר מרשים, הכל משפיע.
דוגמה מרתקת לעוצמתו של הפלצבו היא ניסוי שערך מנתח אורתופדי אמריקני בשם דוקטור ברוס מוזלי בשנת 2002. מוזלי התמחה בניתוח ברכיים להוצאת סחוס פגום. טיפול נפוץ מאוד, בעיקר בקרב ספורטאים מקצועיים. כל ניתוח שכזה עולה כמה אלפי דולרים, אבל רק כמחצית מהמנותחים מדווחים על שיפור במצבם, ולא היה ברור מה משפיע על תוצאת הניתוח. הרופא חילק 180 מטופלים לשלוש קבוצות. לקבוצה הראשונה הוא הסיר את הסחוס הפגום, לקבוצה השנייה הוא חתך את האור אבל שטף את אזור הפציעה במי מלח בלבד ולא הסיר את הסחוס, לחברי הקבוצה השלישית לא עשה דבר, הוא רק חתך את האור ותפר אותו בחזרה. כלפי חוץ, ההליך הרפואי היה זהה לחלוטין, כל המנותחים זכו להרדמה מלאה, ומוסלי אפילו דאג לקרקש בסכינים ובכלי המתכת בחדר הניתוח, כדי שהמשפחות מעבר לדלת לא יחשדו בדבר. תוצאות הניסוי היו דרמטיות. בכל שלוש הקבוצות דווח על אותו אחוז שיפור זהה, כמעט לחלוטין. היו מטופלים בקבוצה השלישית, אלה שקיבלו את ניתוח הפלצבו, שחזרו ללכת, לרוץ ולרקוד בכוח המחשבה בלבד. מחקרים רבים שנערכו החל משנות ה-50 של המאה ה-20, שכנעו את הרופאים שאפקט הפלצבו הוא גורם שאין להתעלם ממנו. ההכרה בעוצמתו של אפקט הפלצבו הביאה לשינוי קיצוני באופן שבו נבחנות ונבדקות תרופות חדשות לפני שהן מאושרות לשימוש.
זה הלך לעולם הקליני של פיתוח תרופות, של בשביל לבדוק יעילות של תרופה חדשה, לפי כל מה ששמענו, אתה לא יכול להיות שאתה סתם נותן לבן אדם את התרופה, אומר לו, תשמע, זה משכך כאבים חדש, משהו זה, והוא אומר, וואלה, עבר לי הכאב, כן? עכשיו, לך תדע אם זה בגלל התרופה, או בגלל אפקט הפלצבו הזה. אז התחילו כל ניסוי, לשים קבוצת בקרה שמקבלת תרופת דמה. אז אם זה כדור, קיבלו כדור דמה, ואם זה זריקה, קיבלו זריקה דמה וכולי. עד היום, כל תרופה שנכנסת לשוק, עברה מבחנים מול קבוצת ביקורת שקיבלה פלצבו. לפעמים, דרך אגב, זה תרופה קיימת ולא פלצבו, כי לא אתי לשים מצב רפואי בעייתי, לתת לכל כך הרבה אנשים פלצבו. אבל הקלאסי, בוא נגיד, זה השוואה לפלצבו, ואם זה לא יותר טוב מפלצבו, אז לא נכנס לשוק, והרבה תרופות ככה פשוט מפסיקים את הפיתוח שלהם, אחרי כמה שנים כבר של עבודה, ואנשים לא כך מודעים לזה.
אבל בנקודת זמן זו שבה הפסיקה תופעת הפלצבו להיות אוסף של סיפורים אנקדוטליים, אלא הפכה להיות גורם מכריע בקבלת החלטות שמשמעותן רווח או הפסד של מיליארדי דולרים, נכנסת לתמונה הבעייתיות שבמדידת אפקט הפלצבו. דהיינו, ברור למדי שהתופעה עצמה קיימת, אבל קשה לשים את האצבע ולומר בוודאות עד כמה היא משמעותית. למשל, כבר מחקרים מוקדמים הראו בבירור שאם המטופל מודע לכך שהתרופה שהוא מקבל היא פלצבו, לא תהיה לה השפעה. מכיוון שכך, הניסויים בתרופות חדשות נעשים באופן עלום או סמוי, בליינד בלעז. דהיינו, אסור שהמטופלים ידעו אם התרופה שהם מקבלים היא תרופה אמיתית או פלצבו. שתי התרופות צריכות להיראות אותו הדבר, להינתן על ידי אותם הרופאים ובאותם מינונים. אבל חיש מהר הסתבר לחוקרים שגם ניסוי עלום כזה לא מספיק. אפקט הפלצבו כל כך רגיש ומושפע מגורמים שונים ומשונים, עד שלא רק לצבע ולמחיר של הטבליות ולזריקות יש השפעה על עוצמתו, אלא גם למי שמעניק את הטיפול הרפואי יש השפעה עליו.
דבר נוסף שגילו, שגם למטפלים, הרופא או מי שעורך את המחקר, גם להם אסור לדעת מי מקבל מה. למה? כי ראו שבאופן כמעט מיסטי נגיד, אם מספיק שהמטפלים יודעים מה כל אחד קיבל, בשביל לגרום להבדל בחוויות של האנשים. מספיק שהמטפל יודע אם המטופל קיבל פלצבו או לא, בשביל לגרום להבדל בתוצאות. וניסוי מאלף בעניין הזה, הוא בדק מטופלים שהם סבלו מכאבים אחרי ניתוח, חילקו אותם לשתי קבוצות, בשתי הקבוצות אמרו למטופלים אותו דבר, אמרו להם אתם מקבלים או פלצבו או משכך כאבים אמיתי. ההבדל היה במה שאמרו למטפלים. לחלק אמרו שהם מקבלים פלצבו בטוח, וחלק אמרו שהם מקבלים או פלצבו אמיתי. זאת אומרת, ההבדל היחידי שחצי מהמטפלים חשבו, ידעו לכאורה שחבר'ה אלה לא מקבלים משכך כאבים. ולאלה שהמטפלים ידעו שהם לא מקבלים משכך כאבים, כאב יותר. אולי התייחסו להם ברחמנות יתרה, או שאלו אותם עוד כמה שאלות, או אתה בטוח שלא כואב לך, או דברים מהסוג הזה, הניואנסים הקטנים, שעושים את ההבדל. וזה דרך אגב, זה מזכיר לי עוד איזשהו ניסוי מאוד מעניין שעשו, איזשהו רופא אחד, לקחו רופא אחד, שעל 200 פציינטים שלו, חילק אותם לארבע קבוצות, ככה בצורה אקראית, כאלה שהגיעו עם כל מיני תלונות, לא ברורות, כואב לי פה, כואב לי שם, ואין להם שום איזו הבחנה מיוחדת. לכל קבוצה הוא אמר משהו אחר. קבוצה אחת הוא אמר, אתה תרגיש יותר טוב בתוך כמה ימים, לא צריך שום טיפול. קבוצה שנייה הוא אמר, אתה תרגיש טוב בתוך כמה ימים, אני אתן לך משהו שישפר לך את הרגשה, ונתן לו איזשהו כדור פלצבו. קבוצה שלישית אמר, אני לא יודע מה לא בסדר איתך, אני לכן לא נותן לך שום טיפול, תחזור אליי עוד איזה כמה זמן, אם זה לא ישתפר. בקבוצה רביעית אמר, אני לא יודע מה לא בסדר איתך, לכן אני אתן לך איזה טיפול, יכול להיות שיעזור, ונתן להם פלצבו. זאת אומרת, שתי קבוצות קיבלו פלצבו, שתי קבוצות לא קיבלו פלצבו, ובהצלבה לשתיים נאמר, לא יודע מה לא בסדר איתך, ולשתיים נאמר, זה שטויות, אתה תרגיש יותר טוב תוך כמה ימים. ואז נשאלה שאלה, מה יקרה עם האנשים האלה? מי ירגיש יותר טוב? אלה שקיבלו את הפלצבו, או אלה שאמרו להם משהו מרגיע? ומה שיצא באופן חד משמעי, שאלה שאמרו להם את המשפט המרגיע, הם אלה שהרגישו הרבה יותר טוב, במידה רבה יותר מאלה שקיבלו את הפלצבו, לא קיבלו את הפלצבו, לא שינה שם. זאת אומרת, הקטע של ההרגעה, של השיחה עצמה עם הרופא, וזה של זה, זה, זה לא רציני, זה תוך כמה מי יעבור, זה מה שעשה את האפקט. אז פה זה, זה כבר נותן לנו עוד דוגמה לכמה האפקט הזה הוא בעצם הוא מורכב, ומורכב מהמון אלמנטים. לאו דווקא הכדור הזה עם החומר הדמה, לפעמים עצם המשפט המרגיע הוא חלק מהעניין. עכשיו, אפשר להתווכח, זה חלק מאפקט פלצבו, זה לא חלק מאפקט פלצבו. כל חוקר מגדיר קצת אחר, שם את הגבולות אחרת, מה נחשב פלצבו, מה לא נחשב פלצבו.
עד כה ראינו שורה ארוכה של גורמים שמשפיעים על עוצמתו של אפקט הפלצבו. הדרמטיות של הטיפול, למשל מכדור, דרך זריקה ועד ניתוח של ממש, דרך המודעות של המטופל לעצם העובדה שיש אפשרות שהוא מקבל פלצבו, וכלה במודעות שנותן הטיפול לכך שהוא נותן או לא נותן פלצבו לחולה. כל הגורמים האלה שזורים זה בזה ומשפיעים אחד על השני, קשה מאוד להפריד ביניהם. זו הסיבה שלחוקרים קשה מאוד לומר בוודאות עד כמה רבה השפעתו של אפקט הפלצבו על ניסוי או מחקר מסוים. ואם זה לא מספיק, כבר בשנות ה-30 של המאה ה-20 נערך ניסוי חשוב שתוצאותיו מטילות צל כבד על תקפותם של מחקרים רפואיים רבים אודות הפלצבו, גם כאלה שנעשים בימין. פרק בחסות R-Brain Engineering, המגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים. את R-Brain תמצאו בכמה מהאתרים הגדולים בעולם, מ-CNN ועד ESPN. מאות מיליוני גולשים בכל חודש, ולכל אחד המלצה שמתאימה בדיוק בשבילו. זהו אתגר הנדסי לא פשוט, וגלעד, סמנכ"ל ב-R-Brain, מספר לנו איזה סוג של אנשים R-Brain מחפשת, כדי לעמוד באתגר הזה.
כשאנחנו מגייסים אנשים ל-Outbrain, אנחנו מחפשים שלושה דברים. הדבר הראשון זה שהם יתחברו לוויז'ן שלנו, לחזון שלנו. החזון שלנו אנחנו קוראים לו מגדלור. מגדלור של החברה הוא שאנחנו רוצים לעזור לאנשים למצוא תוכן מעניין בעולם. הדבר השני שאנחנו מחפשים באנשים זה שיהיה להם שתי תכונות שבאופן מוזר קשה למצוא אותם ביחד. שהבן אדם יהיה גם חכם וגם אחד כזה שגורם לדברים לקרות. יש אנשים שהם חכמים, אבל הם טובים בעיקר בדיבורים ובלהראות לכולם כמה הם חכמים. הם לא בהכרח כאלה שגורמים לדברים לקרות בסופו של דבר. והדבר השלישי והאחרון שאנחנו מחפשים בכל מועמד, זה שיהיה כיף ללכת איתו לארוחת צהריים. אנחנו רוצים אנשים שבאמת כיף לנו להיות איתם.
אז אם בין היתר כיף לאכול איתכם ארוחת צהריים, שילחו את קורות החיים שלכם ל-jobs@rbrain.com או הקליקו על הבאנר באתר של עושים היסטוריה. בתקופת המהפכה התעשייתית ולאורך המאה ה-19, הדגש במפעלים ובבתי חרושת היה על המכונות. לתכנן אותן כמו שצריך, להפעילן ולתחזק אותן כהלכה. לקראת סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 התחלפה המגמה, ודגש גדול יותר ניתן לרווחתו של העובד. המשכורות השתפרו, העובדים זכו לביטוחים, לפנסיה ולחופשות, ותנאי עבודה משופרים. באותה התקופה היה לחברת AT&T מונופול על תעשיית הטלפוניה בארצות הברית. חטיבת הייצור של ה-Western Electric העסיקה 40 אלף עובדים במפעל ענק באילנוי בשם Hawthorne Works. העובדים בהוטורן ייצרו כל פיסת ציוד אפשרית עבור ענקית התקשורת, מטלפונים וכבלים ועד מרכזיות אנלוגיות. כיוון שחלק גדול מהעבודה העדינה והמורכבת היה ידני, תפוקת המפעל הייתה תלויה רובה ככולה בהספק העובדים, ולכן בהנהלת החברה ניתן דגש רב לרווחתם. בנוסף לזכויות סוציאליות, העובדים נהנו מפעילויות רבות, כגון קונצרטים, הרצאות, לימודי העשרה ותחרויות ספורט. כדי לבחון אפיקים נוספים לשיפור התפוקה, הזמינה הנהלת Western Union את חוקרי בית הספר לעסקים של אוניברסיטת הרווארד לערוך מחקר שיבחן אלו מהגורמים המשפיעים על רווחת העובד משפיעים במידה הגדולה ביותר על תפוקתו. למשל, האם גובה המשכורת משפיע יותר ממשך הפסקת המנוחה? האם איכות האוכל בקפיטריה משפיעה על דיוק תהליך הייצור ואמינותו? לשם כך ערכו פסיכולוגים וסוציולוגים מהאוניברסיטה סדרה של ניסויים במפעל הוטורן בין השנים 1924 ו-1927. למשל, הם נתנו לקבוצות מסוימות לבחור את משך הפסקת האוכל שלהן, כולל האפשרות לחלק אותן למספר הפסקות קצרות, והעלו מזכורות של עובדים מסוימים, אך לא של עובדים אחרים. חלק מהניסויים התמקדו בהשפעה שיש לרמת התאורה בחדר על התפוקה. החוקרים בחנו תפוקה של קבוצות עובדים במשך שבועיים, ואז הגבירו את רמת התאורה בחדר. תפוקת העובדים גדלה, אולי מכיוון שעכשיו הם ראו טוב יותר מה הם עושים. החוקרים הגבירו את התאורה עוד יותר. התפוקה גדלה. עוד הגברה של התאורה, והתפוקה המשיכה לעלות. אבל אז, כשהחזירו החוקרים את התאורה לרמתה המקורית, התפוקה נשארה כשהייתה, ברמתה הגבוהה ביותר. משונה? זו רק דוגמה אחת מיני רבות לתוצאות המשונות, המבלבלות והבלתי צפויות שקיבלו החוקרים בהוטורן. למשל, בניסוי אחר התפוקה השתפרה דווקא ככל שרמות התאורה ירדו, עד לשלב שבו העובדים כבר לא ממש ראו מה הם עושים כמובן. לשינוי באורך הפסקת האוכל הייתה השפעה חיובית על התפוקה, בין אם קיצרו את ההפסקה ובין אם העריכו אותה. המחקר בהוטורן, אחד הגדולים והשאפתניים בתחומו, הוא קר פורה לאינספור ויכוחים ופרשנויות סותרות בעולם מדעי החברה, וגם היום, קרוב ל-100 שנה לאחר שנערך, עדיין מתפרסמים עליו ניתוחים ומאמרי פרשנות. אין פרשנות מוסכמת וברורה לאף אחת מהתוצאות, אבל אם יש הסכמה כלשהי בין החוקרים, הרי היא שהניסוי בהוטורן מדגים עד כמה לעצם קיומו של הניסוי יש השפעה על תוצאותיו. קשה לדעת אם הסיבה לשיפור בתפוקה נבע מכך שהעובדים הרגישו שההנהלה יותר קשובה למה שיש להם להגיד על תנאי העבודה שלהם, או אולי מכך שהעובדים ידעו שמסתכלים עליהם ולכן הפגינו חריצות יתר. אבל אין עוררים על כך שעצם העובדה שהעובדים ידעו שהם משתתפים בניסוי שמטרתו לבחון את תפוקת העבודה שלהם, הביא לשיפור בתפוקת העבודה שלהם. לאפקט הוטורן, או כפי שהוא מכונה לעתים אפקט הצופה, יש השלכה ישירה גם על ההבנה שלנו לגבי אפקט הפלצבו. יש חוקרים שטוענים שאם לוקחים בחשבון שעצם ההשתתפות בניסוי משפיעה על המטופלים, אז האפקט הפלצבו הופך להיות משמעותי הרבה פחות.
לפעמים אנשים שמשתתפים בניסוי, מעצם זה שמשתתפים בניסוי, הם משנים כל מיני דברים ברגלי החיים שלהם. פתאום מתחילים לקחת כל מיני תרופות אחרות בצורה מסודרת, כי מסתכלים עליהם, הם באים כל שבוע, ביקורת וכו'. פתאום אוכלים יותר בריא, פתאום עושים יותר ספורט, כל מיני דברים כאלה, שזה לכאורה טיפול עבד. לא, זה תופעת לוואי של כל התהליך הזה, של בעצם זה שהם היו בתצפית.
במילים אחרות, ייתכן ומחקרים רבים שהדגימו את עוצמתו של אפקט הפלצבו לאורך השנים, לא לקחו בחשבון את ההשפעה הגדולה שיש לעצם ההשתתפות בניסוי על המטופלים. מכאן שיש צורך בקבוצת ביקורת שלישית של מטופלים, כאלה שאינם מקבלים לא את התרופה האמיתית ולא את הפלצבו, כדי שיהיה אפשר לקחת בחשבון ולנטרל את אפקט הוטורן. כפי שמציין גלעד, זו אינה ההטייה היחידה שעשויה לגרום לנו להאמין שאפקט הפלצבו משמעותי מאוד, גם אם אין לו השפעה כל כך גדולה.
יש כל מיני אלמנטים שמעניינים שגורמים להסיק שכאילו טיפול עובד בזמן שהוא לא, ואחד מהם זה באמת החלמה טבעית של מחלה. השני, אם זה מחלה כרונית, יש התנודדויות, זאת אומרת מחלה, אם זה, לא יודע, כאבי גב או כל סימפטום כזה, יש עליות, יש ירידות, יש תקופות כאלה, לפעמים מבינים מה קשור, לא קשור, לא משנה. כשמתי אנשים הולכים לטיפול או מתנדבים לניסוי, כשהמצב ממש חמור, מה יקרה אחרי זה? ישתפר. כן, רגרסיה לממוצע, זה נקרא בסטטיסטיקה. אז זה אלמנט מתה, כי מתי הוא עוד פעם יבוא לטיפול, עוד פעם שיחמיר, מתי זה, אחרי זה, עוד פעם ישתפר, וואה, הטיפול עבד כבר פעם שנייה, לא, זה סתם התנדנד.
אתם מבולבלים? אם כן, אז אי אפשר להאשים אתכם. פתחנו את הפרק עם מספר דוגמאות היסטוריות ואחרות שמהן משתמע בבירור שלפסיכולוגיה האנושית יש השפעה ברורה על יעילותם של טיפולים רפואיים. אנשים ששותים מים רגילים מתעלפים אם מספרים להם שהמים ממוגנטים. חולים שצלעו בכניסה לחדר הניתוח חוזרים לרקוד ולפזז אם משכנעים אותם שעברו ניתוח להסרת סחוס פגום. ומידך, ראינו גם עד כמה קשה לאמוד את עוצמתו האמיתית של אפקט הפלצבו, מכיוון שישנם אין ספור גורמים אחרים שמשפיעים על תוצאות הניסויים. למשל, תנודות טבעיות במצבו הבריאותי של המטופל, או עצם העובדה שהוא מודע לכך שהוא משתתף בניסוי. בתחילת הפרק העליתי את השאלה האם אפקט הפלצבו קיים, ואם כן, באיזו עוצמה. אז ברור למדי שאפקט הפלצבו שריר וקיים. אין ספור ניסויים ומחקרים הדגימו זאת לאורך השנים. התשובה לחלקה השני של השאלה הרבה פחות ברורה וחד משמעית. מידת ההשפעה שיש לאפקט הזה על הצלחת טיפולים רפואיים ספציפיים עדיין פתוחה לדיון, והניסויים בתחום הזה כל כך מורכבים ורגישים, עד שאפילו חוקרים שמקפידים על כל קוצו של יוד בניסויים עשויים לטעות ולהסיק מסקנות שגויות. המסקנה המתבקשת היא שכדי להיות מסוגלים להעריך את עוצמתו של אפקט הפלצבו והשפעתו, עלינו להבין אותו טוב יותר, וכך יעסוק הפרק הבא. ננסה לפצח את המנגנונים הביולוגיים והנוירולוגיים שמאחורי אפקט הפלצבו, וכיצד הם באים לידי ביטוי בניסויים מפורסמים, כמו זה של איוון פבלוב והכלבים שלו לפני יותר מ-100 שנה. נדון בהשפעה שיש לאפקט הפלצבו על מדדים גופניים אמיתיים, כגון לחץ דם ופעילות המערכת החיסונית, בניגוד להשפעה על מדדים סובייקטיביים יותר, כגון דיווח של מטופל על רמת הכאב שהוא חש. ולבסוף, נדבר על הפוטנציאל שיש לאפקט הפלצבו לשנות את עולם הרפואה הקונבנציונלית, ועל היתרונות והסכנות שלו בתחום הרפואה האלטרנטיבית. כל זאת ועוד בפרק הבא.
זהו, עד כאן. תודה רבה לגלעד דיאמנט שהתארח אצלנו, ושהתחקיר שערך אודות הפלצבו היה הבסיס למה ששמעתם בפרק. בקרו בבלוג של גלעד, חשיבה חדה, כדי לקרוא עוד תחקירים מרתקים שערך גלעד על היפנוזה, כוחות על-טבעיים, טיפולים אלטרנטיביים ועוד נושאים רבים אחרים. גלעד גם הוציא ספר בשם חשיבה חדה, שעוסק במגוון ההטיות התפיסתיות והכשלים ודפוסי המחשבה שלנו, וספר חדש שלו, הפעם עלילתי, בשם אני רוחני, בוטק, עתיד לצאת לאור בקרוב מאוד. מיד נמשיך אל פתרון החידה מהפרק הקודם וחידה חדשה, עדכון לגבי מפגש המאזינים בארצות הברית ביולי ועוד, אבל ראשית, פינת הוויב דיזיין, תוכן שיווקי בחסות וויקס. פינת הוויב דיזיין בחסות וויקס, החברה המובילה בעולם הפיתוח בוויב. וויקס מחפשת מהנדסי תוכנה מכל תחומי מדעי המחשב שיש להם את התשוקה ללמוד ולעבוד בעולם הוויב, גם בצד השרת וגם בקליינט. בואו לסדנאות ולמפגשים שמארגנת וויקס בבאר שבע ובתל אביב, והיכנסו לעולם המסעיר והתוסס ביותר של עולם הטכנולוגיה. והפעם React Native, טכנולוגיה חדשה מבית פייסבוק שכובשת בשערה את עולם הוויב דיבלופמנט.
שזה מבחינתי אחד הגיים צ'יינג'רס הכי גדולים שאני ראיתי בפיתוח מובייל בשנים האחרונות.
הכל ששמעתם שייך לטל, אחד המפתחים המובילים של וויקס.
יד 5?
1, 2, 3, 4, 5.
אתה מדבר כזה חלש תמיד?
לא, אני יכול לדבר יותר חזק.
טל ידריך אותנו בצלילה לתוך React Native.
טוב, אז קוראים לי טל קול, אני נמצא בוויקס מזה שנתיים וקצת, הגעתי לוויקס במסגרת רכישה של חברה בשם הפיקסיה, שמתעסקת בפיתוח מובייל נייטיב, ובעצם מה שאני עושה היום בוויקס זה מרכז את הארכיטקטורת של פיתוח אפליקציות נייטיב מובייל בתוך וויקס.
זאת אומרת, קנו אותך יחד עם חברה, אתה אומר, כאילו בלעו אותך.
סוג של.
לפני שנמשיך, כדאי להסביר בכמה מילים למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על נייטיב, במובן של אפליקציות נייטיב למובייל. אפליקציית נייטיב היא אפליקציה שנכתבה באופן ייעודי לפלטפורמה מסוימת, למשל למכשירי אנדרואיד או iOS. זו אפליקציה שפותחה בשפת התכנות ובכלים המתאימים לפלטפורמה המיועדת. אם נדמה את פיתוח הוויב למתפרה, אז אפליקציית נייטיב היא כמו חליפה שנתפרה בדיוק למידותיו של הלקוח, ולכן היא המתאימה והנוחה ביותר עבורו.
באותו האופן, אפליקציית נייטיב שנתפרה למידותיו של מכשיר מסוים, יכולה להשתמש בשירותים השונים של מערכת ההפעלה שלו באופן האינטימי וההדוק ביותר האפשרי. אבל בדיוק באותו האופן שבו רק תופר מנוסה ומקצועי יכול להוציא תחת ידיו חליפה איכותית, גם כתיבת אפליקציות נייטיב דורשת מומחיות גבוהה. היכרות עם שפות התכנות וכלי הפיתוח שמתאימים לפלטפורמה שאליה מכוונים. בדיוק את הבעיה הזו בא React Native לפתור. פיתוח של אפליקציות שיש להן את כל האיכויות של אפליקציית נייטיב, למשל ממשק משתמש טבעי של הפלטפורמה וביצועים מזהירים, ללא העול של לימוד שפות תכנות וכלי פיתוח שרלוונטיים אך ורק לפלטפורמה אחת ספציפית. במילים אחרות, ללכת עם חליפה איכותית בלי לשלם את המחיר.
אז React Native זה בעצם framework מבית פייסבוק, שהרבה מאוד מההתקדמויות המרעישות של השנים האחרונות מגיעות משם, ובעצם הפרמורק הזה מאפשר לפתח אפליקציות נייטיב, וחשוב לי להדגיש שזה אפליקציות נייטיב אמיתיות, זה לא כל מיני אפליקציות הייבריד וכל מיני דברים מוזרים, בדרך כלל אפליקציות הייבריד נגדיר כמשהו שרץ בתוך WebView, שזה הכוונה סוג של דפדפן שאתה מכיל אותו בתוך האפליקציה, אז זה יותר אתר עטוף כאפליקציה, והדברים האלה ברור שזה לא ייתן את הלוק אנד פיל האמיתי שאנחנו מחפשים באפליקציות. React Native מאפשר להפעיל את ה-Native User Interface של המכשיר בצורה נורא נורא פשוטה, ועם כלים שהם לאו דווקא הכלים הטבעיים, כי בדרך כלל כדי להיות מפתח נייטיב אתה צריך להכיר Objective-C או Swift ל-iOS, אתה צריך להכיר Java לאנדרואיד, וסט היכולות האלה מסובך, אין הרבה אנשים שיודעים גם וגם וגם וגם. בנוסף על ווב, שזה בכלל טכנולוגיות JavaScript. אז בריאקט נייטיב אתה בעצם מסוגל לפתח בערך 70% מהפרויקט ב-JavaScript מלא, והקוד עצמו שירוץ על iOS ואנדרואיד ייתן חוויה נייטיבית לגמרי, וזה החלק המדהים.
הדוגמה הטובה ביותר לאיכויות שמביאה React Native היא בממשק המשתמש. אפל למשל משקיעה המון זמן ומחשבה בפיתוח ממשקי משתמש מצוינים למכשירים שלה. אפליקציות שאינן נייטיב, כמו אלה שנעזרות בדפדפן WebView, לא יכולות ליהנות מפירות המאמצים הללו.
אז דבר ראשון, מול העבודה ב-WebView זה בכלל אין מה להשוות. כי WebView, ברגע שהוא מרנדר User Interface, הוא מרנדר את זה בעצם כ-HTML, שהוא מציג למשתמש. אז אף פעם אתה לא עובד עם הקומפוננטות הטבעיות. למשל, נניח שאתה רוצה לעשות אפליקציה שיש בה טאבים. אז אתה תצייר טאבים בדיבים שנראים כמו הטאבים של המכשיר, אבל זה לא באמת הטאבים של המכשיר. אם אתה רוצה לייצר את הטאבים של iOS, אתה צריך לייצר קומפוננטה שקוראים לה UI Tab Controller, וצריך לעשות לה אינסטנציאציה. עכשיו, WebView לא יודע לעשות דבר כזה. מה שבעצם React Native מאפשר, זה לקחת ממשק JavaScript-y, שאומר, אני רוצה טאבים, והטאבים שנוצרים בנייטיב זה הטאבים הטבעיים והאמיתיים. זאת אומרת, נוצרת בעצם קומפוננטה UI נייטיבית לחלוטין. וגם ברגע שאותו משתמש יעדכן את ה-iOS שלו מ-iOS 9 ל-iOS 10 שיצא עוד מעט, ונניח שאפל תחליט לשנות את העיצוב כמו שהם עשו בין 6 ל-7, אז העיצוב של האפליקציה שלך יתעדכן אוטומטית, כי אתה בעצם משתמש בכל ה-UI הטבעי של המכשיר.
אני מניח שמפתחי ווב שמאזינים לפרקון הזה ודאי שואלים את עצמם כמה מאמץ יידרש מהם כדי ללמוד את הפריימורק החדש. לטל קול יש תשובה מוכנה.
אם יש לכם רקע או בנייטיב המקורי, מסורתי, ב-iOS או באנדרואיד, או בווב דיבלופמנט, בסדר גודל של שבוע וכבר אפשר לכתוב קוד לא רע בכלל, שזה די מדהים. זאת אומרת, מאוד מאוד קל ללמוד, יש המון המון טוטוריאלס, ובאופן כללי הסביבה היא הרבה פחות קומפלקס ממה שרגילים ב-iOS ובאנדרואיד. ממליץ מאוד, זה מאוד מאוד כיף. הם מאוד משקיעים פייסבוק בקונפרנסס ובטוטוריאלס ווידאוס, יש המון, יש גם אתר שקוראים לו אגהד, שיש שם המון וידאוס, לדעתי רובם בחינם. קל ללמוד.
לסיכום, React Native מייצגת את השלב הבא בעולם ה-Web Development. מפיתוח אפליקציות נייטיב ייעודיות לכל פלטפורמה, על כל המורכבות ועקומת הלימוד התלולה שמשתמעת מכך, אנחנו עוברים למודל של Learn Once, Write Anywhere. מי שחיים בעולם הווב ומכירים JavaScript, יכולים לפתח בקלות יחסית אפליקציות שיש להן את כל האיכויות של אפליקציות נייטיב, מבלי לשלם את המחיר של לימוד שפות תכנות חדשות וכלי פיתוח מורכבים. טל קול מוויקס מסיים עם מסר אופטימי במיוחד.
אני חושב רק שכאילו אנשים שהתלבטו מתי הזמן הנכון להיכנס למובייל, אני חושב שעד עכשיו זה לא היה הזמן, כי העולם המובייל היה פרימצ'ור. הוא היה מסובך מדי וקשה מדי, ואנחנו עכשיו בראשיתו של עידן, שבו העולם נעשה יותר פשוט ויותר קל, ולמי שרוצה להיכנס עכשיו, זה אמנם עדיין טיפ טיפה מוקדם, כי פלטפורמות כמו ריאקט, היא גם לא תהיה היחידה, יהיו עוד. רק עכשיו מתעצבות, אבל העולם הזה הולך להיות הרבה יותר נגיש, עם הרמה שאנחנו רגילים אליה.
מאזיני עושים היסטוריה בארצות הברית, אני רוצה להזכיר לכם שבחודש יולי הקרוב נקיים אירוע של פעם בשמונה שנים, מפגשי המאזינים בניו יורק ובפאלו אלטו. בקרו באתר הבית של עושים היסטוריה כדי לרכוש כרטיסים לשני האירועים. הוספתי את האפשרות לשלם גם בדולרים, מה שיהפוך את ההרשמה לפשוטה יותר. בתוכנית, הרצאה שלי על גנטיקה ובינה מלאכותית, דני תימור יספר על מאחורי הקלעים של עושים היסטוריה, והדברים שמעניינים אתכם בסשן של שאלות ותשובות. ניו יורק ב-11 ביולי, פאלו אלטו ב-13 ביולי. פרטים נוספים באתר שלנו, runlevi.com. לפני שני פרקים שאל אתכם אודי אהרוני את החידה הבאה. בשירה של יהודית רביץ מופיע התיאור הבא. 4 לפנות בוקר לא נרדמת, חצי ירח מציץ בחלון. יש בשורות האלה מספיק מידע כדי לקבוע את כיוונו הכללי של החלון. מהו? החידה הזו שחתה מכם תגובות שונות, החל מיגל כוכבי שפיקפק בכישורי האסטרונומים של יהודית רביץ, וטען שחצי ירח בכלל לא יכול להיות בשמיים ב-4 לפנות בוקר. וחלה בדורון לייטנר, ששאל את עצמו אם יהודית לא מנסה אולי לבלבל אותנו. האם יש רק חצי ירח בשמיים, או שמה ירח מלא ויהודית יכולה לראות רק חצי ממנו, כי החצי השני מוסתר מאחורי החלון. אבל יהודית, מסתבר, היא לא רק מוזיקאית מוכשרת, אלא גם אסטרונומית חריפה. דביר ווי היה הראשון לענות את התשובה הנכונה. חלונה של הזמרת פונה לכיוון מזרח דרום מזרח. דביר, אני מקווה שחישבת את זה תיאורטית, כי אחרת יכול להיות שיהודית תוציא נגדך צו הרחקה. הגדיל לעשות אלי סיטבון, שערך סימולציה ממוחשבת של מיקום הירח, והוכיח שהתשובה הזו נכונה. אלי, אתה תהיה העד במשפט של דביר. אז איך אנחנו יכולים לדעת את כיוון החלון מהתיאור בשיר של יהודית רביץ? ובכן, כפי שמסביר אודי אהרוני, יש קשר הדוק בין צורת הירח והמיקום שלו יחסית לשמש. למשל, כשהירח מלא, זה סימן שהוא נמצא בצד של כדור הארץ שרחוק מהשמש. דהיינו, אנחנו נמצאים בין השמש והירח, באמצע. כשהוא במולד, הוא בצד המסלול שלו שקרוב ביותר לשמש, זאת אומרת, הוא נמצא ליד השמש בשמיים. עכשיו, מה קורה כשהירח חצי מלא? כשהירח חצי מלא, זה אומר שהשמש מאירה עליו מהצד, ולכן הוא נמצא 90 מעלות מהשמש ביחס לכדור הארץ. תדמיינו משולש ישר זווית שבו השמש, הירח וכדור הארץ נמצאים בקודקודים שונים. במצב כזה, הירח נמצא בפיגור של 6 שעות אחרי השמש, או שהוא מקדים אותה ב-6 שעות. דהיינו, הוא תופס את המקום בשמיים שבו תהיה השמש בעוד 6 שעות, או המקום שבו הייתה השמש לפני 6 שעות. מדוע? מכיוון שכדור הארץ מסתובב סביב צירו ומשלים רבע סיבוב ב-6 שעות, שזה בדיוק 90 מעלות. אם, כפי שמתארת יהודית רביץ, בשעה 4 לפנות בוקר הציץ חצי ירח בחלון, אז הירח נמצא במקום שבו נמצאת השמש או בשעה 10 בלילה או ב-10 בבוקר. מכיוון שב-10 בלילה אין שמש בשמיים, האופציה הזו נפסלת ולכן הירח נמצא במקום שבו השמש נמצאת ב-10 בבוקר. ואיפה תהיה השמש ב-10 בבוקר? במזרח או דרום מזרח. החידה לפרק הזה היא מרוץ ויקיפדיה. משימתכם להגיע מהערך בוויקיפדיה העברית על אפקט הפלצבו לערך על אוסביוס מקיסריה. מי הוא אוסביוס מקיסריה ומה הקשר שלו לאפקט הפלצבו? את זה אתם תצטרכו לגלות לבד. תשובות ופתרונות בקבוצת הפייסבוק שלנו, שקישור אליה תמצאו בפוסט של הפרק הזה באתר של עושים היסטוריה. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, תוכלו לעשות זאת על ידי רכישת ספריי או את פרקי הארכיון בחנות התוכנית שבאתר. השבוע ביקרנו אני ודני תימור בכנס HRS בכפר המכבייה. זה כנס מקצועי של מגייסות בתחום ההייטק. אני נתתי בין היתר סקירה קצרה על מהו פודקאסט, איך מקשיבים לו וכיצד הוא יכול לתרום לבניית המותג של המעסיק. דהיינו, איך חברה יכולה לחזק את התדמית שלה כארגון מתקדם וחכם כדי למשוך אליה עובדים טובים באמצעות פרסום בפודקאסטים. אם ברצונכם לתמוך בעושים היסטוריה, אז אתם מוזמנים לקחת יוזמה ולפנות למחלקת משאבי האנוש שלכם בארגון ולספר למגייסות על עושים היסטוריה, על הפוטנציאל של הפרסום בפודקאסט לגיוס של עובדים טובים וגם לחיזוק התדמית של החברה. אני אנצל את ההזדמנות הזו גם כדי להודות מקרב לב לרז מצנע, מנהל התוכן של כנס HRS, שסייע לי מאוד בארגון ההרצאה. עושים היסטוריה הם מנתחת המוח דינה בר מנחם, רופא האוזניים ניר סייג, החוקר ללא חת נתן פוזניאק, דן כהן דואג למשפחות המטופלים בסיפור מפחתי, קלי אולוקלין היא הפרופסור האורח מ-Curious Minds, אני תימור מנהלת בית המשוגעים הזה, ואני רן לוי, כותב, מגיש, ומדי פעם מרטיב את הגרון עם קצת מים למוגנתים. אתם רואים? שום דבר לא קורה.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.